הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
שלום.
שלום.
מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. יום חמישי הגיע.
יום חמישי הגיע.
כן. אני ער מאוד מוקדם. מאוד מוקדם.
כמה?
אה?
למה? למה וכמה?
מארבע וחצי.
באמת?
כן.
גם אני תורדתי בארבע וחצי והחזרתי לישון.
אני... זה החלה תקופת המחנות. בצופים וחלוץ ושמלוץ וכל מיני כאלה, צריך להסיע, צריך זה, כבר עשיתי רונדל ביזורים הבוקר של סקשים עטופים בילדים.
הבנתי, אז הקמת יזום בשעה
יזום, זה
חמוד מאוד.
כן, כבר די, די
בסדר,
באמת די. שלומך?
אני בסדר. בסדר, אני קמתי בשעה 4:30 מחלום טופש מאוד.
כן.
טופש מאוד. לא, זאת אומרת, לא התעוררתי בשום, לא בצורה נעימה ולא מתוך איזה סיוט, אלא באמת כאילו בטיפשות. זאת אומרת, כשהבנתי שהמציאות מטופשת יותר, מטופש פחות ממצב החלום, נרגעתי, חזרתי לישון.
הצלחת.
הצלחתי, כן.
כן. אני מרגיש ש... שיום חמישי הזה הוא צריך להיפתח עם רכילות.
אוקיי, הוא צריך להיפתח עם רכילות ולהיסגר עם רכילות.
נכון, כי תמיד אנחנו סוגרים עם רכילות ביום חמישי, אבל...
כן, בבקשה, נשמה.
כן. יש ערן סוויסה. במדור, אין את המדור הרגיל שלו הבוקר בישראל היום, יש פרומו לכתבה עם דן ארון. שתתפרסם מחר במוסף של ישראל היום שיש שבת, אבל אתה יודע, עושים את הקידומים האלה והוציאו כותרת מתוך הכתבה שהיא כן. מופיעה הבוקר בעמוד האחורי.
מסתכל, כן.
הכותרת היא אישה שנמצאת במערכת יחסים מתעללת, היא אשמה.
בוקר טוב. בוקר טוב לך.
כמובן יש פה איזה פלטה בכותרת, שים לב, זה מערכת יחסית מתעללת.
מערכת יחסית מתעללת, היא אשמה. זאת אומרת, אם זו מערכת מתעללת לגמרי... לא אשמתה, אבל אם היא יחסית מתעללת, היא אשמה. כן, אבל זה מה שהיא אומרת.
נכון. אבל, והיא אומרת יחסית. כן, אבל זה, זה, מה זה יחסית מתעללת? קצת, כאילו, זה לא... זה, זה, זאת אמירה מאוד, מאוד...
היא פחות נחרצת מאשר אם זה אמרת יחסים מתעללת, אבל...
היא אומרת, יש לי ילד בן 30, אנחנו מתבגרים, הולכים ומתפתחים. אישה שנמצאת במערכת יחסית מתעללת, היא אשמה. ואני הייתי באחת כזאת, ואני האשמה שנשארתי. במשך הרבה שנים הייתי אימפולסיבית בגלל נסיבות חיי, אבל אני לא יכולה לשען על זה כל החיים. זה מסר כל כך גרוע.
מסר גרוע. זה מסר, כן, אבל מצד שני הוא נאמר כאילו מתוך... היא מספרת, זאת אומרת, על מצוקות שהיא חוותה, אז...
אז מה? אז, אבל היא אשמה? אישה שנשארת במערכת כזאת היא אשמה?
מה פתאום? מה פתאום? אלוהים שישמור.
אישה שנשארת במערכת יחסים כזאת, הרבה פעמים היא כי היא כזאת, מתעללת. ובגללה אי אפשר לשבור את הלופ הזה של ההתעללות. כן. אז להכניס את המרכיב של האשמה לאישה?
וגם תמיד צריך לשאול מתי התרחשה פעם מערכת היחסים מתעללת הראשונה. כאילו מה, זה...
כן, הכל תולדה, אני מתאר לעצמי הרבה פעמים.
זה קשה מאוד. בטח, זה... מה זה, אם צריך לשים איפשהו אשמה או אשם, הם אצל האביוזר. זה ברור. זאת אומרת, לשאת תחושת אשמה, זה באמת הדבר הגרוע ביותר בעולם.
כן.
וגם תשתית לא רעה למערכת יחסים מתעללת הבאה. אז הדבר הוא, המסר שצריך לעבור הוא להתרחקות מהאשמה והאשם בעיניי, אבל...
אני לגמרי חושב ככה, אבל אני חושב שאם את צומחת ומתפתחת, ומה שיש לך להגיד לנשים אחרות שקוראות את זה ונמצאות במערכת יחסים יחסית מתעללות, זה שהן השמות שהן לא עוזבות, רע, רע, רע מאוד. רע מאוד. זה לא מעיד גם על שום צמיחה והתפתחות אגב. זה מעיד על תקיעות באותו מקום. לדעתי.
כן.
לדעתי, וזה עצוב, זה מצער לקרוא את זה, כן?
מאוד, מאוד מאוד מצער לקרוא את זה.
לא אוהג לה או משהו, זה מצער לקרוא, כי יש כאן כאילו איזה מראית עין של התפתחות וכוח והעצמה, אבל בפועל הטקסטים שנאמרים, הם נמצאים באותו מקום של ה...
איזה העצמה, את חזרה לבית האח הגדול, מרוב שהיה טוב שם.
כן.
מרוב שהיה טוב שם, התחיל טוב שם ונגמר טוב שם.
תכלס, חוותה מערכת יחסים יחסית מתעללת, גם בסיבוב הקודם שלה.
גם שם.
באח הגדול.
זה שם חזרו.
כן. אגב, מתייחס לזה גם, כאילו שזה בעצם הפקה אחרת, וזה לא אותו עורך, וזה לא זה. ושואל אותה סוויסה, ובגלל זה כאילו זה לגיטימי לחזור?
אני חושב, נכנסים להם שם אנשים, לא בגלל שהכל סבבה, אנחנו מבינים את זה, לדעתי, זאת אומרת, אני מסתכל על זה, אתה חפש את הפצע. אז, נו.
אני חושב ש...
שם, אז חוזרים גם. לא שתם אנשים נכנסים לתוך תוכניות וחוזרים כל הזמן לתוך אותן התוכניות.
כן, כן.
מאיפה כל סיפורי העונות האול סטארס? נו מה? מתוך זה שהקפה הראשונה הייתה רק בלחי ימין ושואל הבן אדם מה עם לחי שמאל? אני מרגיש שהיא לא מאוזנת לי, חייב לחטוף אותה שוב.
נכון.
הפעם בצד השני.
נכון, במקום שלא יכאב באף אחת, אני ממש רוצה שיכאב בשתיהן.
מה שיכאב בשתיהן, ואגב כשתיגמר עונת האולסטאר, אפשר יהיה לדבר איתי על בזבנג לתוך האף, כי החלק הזה עדיין פנוי בפנים.
כן.
נו די.
ויש שם כאילו רמות חוסר מודעות. שואלת הסוויסה, איך הגבת כשפנו אלייך מהפקת התוכנית?
כן.
היא אומרת, התגובה הראשונה שלי הייתה, וואלה? עם כמה סימני שאלה.
וואלה סלבס.
וואלה? נכון, כי מאז האח הגדול הזה בכלל לא היית קרובה לתחומי הריאליטי.
היא הייתה בהישרדות, לא? ואז ואחרי דקה.
כן.
וואלה?
נכון. וואלה, איזו הפתעה.
כן.
עסקת בפובליציסטיקה.
בדיוק.
מאז, מה הקשר שלי לריאליטי?
כן. מה?
היא אומרת, מיד התחברתי לרעיון כי אני אוהבת אתגרים. כאילו באמת זה מוצא כאיזה...
שהיא אתגרי, לא, כי וואלה. בטח אמרה לבן זוגה, אתה לא מאמין.
כן.
פנו אליי, אתה לא מבין איפה פנו אליי. פנו לנער הגדול. אמרה, וואלה? באוניברסיטה ישרו לך את השבתות. ואני לא יודעת אם הם ימתינו לי עם מלגת המחקר.
נכון. בכל אופן אני מחויבת לתורמים.
כן, לא הייתי רוצה לסכן את הפוסט-דוק, אבל... אבל עכשיו אני מרגישה שאני מתחברת. ודאי הם ראו את האגף החדש שתכננתי במוזיאון הארץ, כי אני כידוע אדריכלית מאז. אז וואלה, הם רוצים שאני אחזור לתוכנית. בסדר גמור. אני אדבר עם רנדום האוס על תרגום ספרי לאנגלית, נראה אם אפשר לדחות אותו מעט, ואז אני אלך לבית האח הגדול.
Time I see you, something happens to me.
אנחנו עם המשחק של My Heritage. הבוקר אתם מספרים לנו מה אנשים לא יודעים על המשפחה שלכם, משהו שהסתרתם שנים, אולי זה היה סוד שאיש לא ידע עד לאחרונה, מה הסוד המשפחתי שלכם, משהו שקרה, סיפור שמחביאים ככה על אחד מבני המשפחה.
אבל שאנשים לא יודעים, זאת אומרת החברים שלכם, קרובי משפחה אחרים, פשוט לא יודעים את זה.
1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 ספרו לנו מה לא יודעים על המשפחה שלכם. אולי תצאו מכאן גם עם כסף לקניות וגם עם המנוי חינם לשנה ל-My Heritage. 1-900-7-2-99-99 אנחנו תכף חוזרים. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה אנשים לא יודעים על המשפחה שלכם. איזשהו סוד אולי שהחזקתם כל השנים, משהו שהתגלה רק לאחרונה, אבל סיפור גדול.
שאף אחד לא יודע.
כן, ואתם מעדיפים גם שלא ידעו שזה קרה אצלכם, שאתם...
מעדיפים עד לנקודה שאתם מספרים את זה ברדיו.
כן. 1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99
במלכודת השעה במלכודת בוקר משפחתי בחסות My Heritage, הפלטפורמה המובילה בעולם לגילוי ולשימור ההיסטוריה המשפחתית בקלות.
אז הבוקר אתם מספרים לנו מה לא יודעים על המשפחה שלכם, איזה מין סיפור, סוד שאתם מחביאים, סוד משפחתי, סיפור על אחד מבני המשפחה או משהו שכל המשפחה עשתה. 1-907-2-99-99, בוקר טוב, עדי.
היי, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, עדי, מה העניינים?
בסדר. אז הסיפור הוא כזה, אמא שלי היא אוסטרלית, היא עלתה לארץ בגיל 18.
כן.
כשהיא עלתה לארץ, היא הכירה את אבא שלי, ובקיצור, ילדו ילדים, ובנו משפחה, וכו' וכו'. ואני יודעת, תמיד, תמיד ידעתי כשגדלתי, שהיא השאירה מאחורה באוסטרליה אחות ואח. את האחות אני הכרתי, היינו בקשר, והאח תמיד היה כזה תעלומה. אני כמעט לא הכרתי אותו, אני חושבת שהייתי בת 3 כשהוא כבר נפטר. והסיפור שסיפרו לי הוא שהוא עבר לגור בניו יורק, הוא היה מאוד מוכשר, הוא למד שם בבית ספר לעיצוב, ומשהו קרה לו שם. ואני לא יודעת מה, וגדלתי באי ידיעה של מה, הוא עבר איזושהי טרגדיה, והיום אני יודעת כבר שהוא התאבד.
וואלה.
בזמן שהוא גר שם.
את יודעת משהו על הנסיבות?
אמן מיוסר, נסיבות קשות, לא לשעות הבוקר, אבל אני גדלתי תמיד עם סיפור של פשוט סוד נפטר. לא ידעתי מה, לא ידעתי למה, ואחותי, אף אחד מאיתנו לא ידע, אף אחד מהאחים, ואחותי הגדולה, כשהיא טיילה באוסטרליה, עשתה טיול אחרי צבא, ואחת מהתחנות הייתה הסבתא שלי, אז סבתא שלי באיזה ערב של כזה שתייה כבדה, הם ישבו ביחד שתו וויסקי, והיא סיפרה לה הכל. והיום הרבה אחותי כבר סיפרה לי את זה כשהייתי יותר בוגרת. אבל עד היום אמא שלי לא מספרת את הסיפור האמיתי.
וואלה.
וזה כזה סיפור שאנחנו לא בגלל את
מה... משום שזה כואב מדי, או בושה, או גם וגם?
הוא היה בן 20, והוא עבר טראומה ממש קשה. באותם ימים, באותה תקופה בניו יורק, והוא התאבד, ואנחנו לא פשוט שמענו על דוד שנפטר.
בת כמה את היית שזה היה?
אני חושבת שהייתי בת 3 כשזה קרה, אז אחותי הייתה בת 9.
זאת אומרת שאת אומרת הייתה שם איזה טראומה, את אומרת קרה לו משהו כשהוא הגיע לשם, ו...
כן, כן, שכזה ג'ינן אותו, וזאת הסיבה. ועד היום לא מדברים על זה.
אם את מנסה לדבר עם אמא שלך היום, היא לא...
לא, לא. אני לא בטוחה אפילו שהיא יודעת שאני יודעת. זה כזה סבתא סיפרה לאחותי שהייתה גדולה, שהייתה מספיק גדולה כדי לדעת.
כן.
אבל לא, זה לא... זה פצע פתוח. שכנראה גם לא יגליד.
כן, זה נורא קשה, זה נורא קשה. זה שסבתא שלך הייתה צריכה גם להיות שיקורה בשביל... בשביל לדבר על זה.
זה לא קשור. אוסטרלים שיקורים רוב שעות היום, זה בכלל לא קשור ל...
מי 3 כזה, לא?
כן. כל...
תגידי, ולמה ולא תבואי לאמא שלך ותגידי לה, תקשיבי, אני יודעת כאילו מה קרה עם אחיך, ו...
כי צריך לכבד את
הכל.
לא, אולי זה דווקא ישחרר את האמא מאיזושהי, אתה יודע, אז יעזור לאמא קצת להתמודד אולי אפילו עם ה...
כן, לדבר על זה עם הבנות שלה, ומה את אומרת שאחותך?
אני יוצאת מנקת הנחה שאמא ילדה לארץ בגיל 18 לבד, עם מזוודה קטנה, והשאירה שם את כולם באוסטרליה, אז כזה זה משהו ש... כנראה ממש שם אותה על האג' כדי שהיא תעשה את מהלך כזה. אז אני בכלל לא מתקרבת לפתוח את הקופסת שרצים הזאת של מה היה שם לטלון האח שהתאבד.
כן. קשה, אבל נראה לי שיש כל כך הרבה דברים שלא מדוברים במשפחה.
לכל משפחה יש אבל סיפור כזה שלא מדובר, נראה לי.
תלוי כזה באיזה גודל.
כזה אני לא יודע, זה בדיוק סדרי הגודל משתנים. ברור שבזה יש דברים שלא מדברים עליהם, נכון?
גם יש הרבה דברים שקורים במשפחה, שאתה, כאילו זה קצת מנחם אותך, שאתה יודע שבכל משפחה יש כאילו איזה דפק עמוק.
אבל באמת יש דפק.
כן.
באמת יש דפק, כי אצל כל אחד יש...
כן, ויש גם רמות של דפק.
אבל בטח שיש שם, יש היררכיה דפק רצינית.
כן. אז אנחנו גבוהים בהיררכיה.
בדיוק, אתם בפרימיום.
נמוכים, זו שאלה של כאילו.
כן. טוב, עדי, תודה רבה לך.
תודה, עדי.
תודה לכם.
ביי.
תודה.
אתם מוזמנים להמשיך להתקשר אלינו, מה אנשים לא יודעים על המשפחה שלכם, משהו שאתם מסתירים שנים, סוד, אולי שלא גילו עד לאחרונה, אולי תמיד היה מוסתר, זה הזמן להברר אותו. 1-907-2-99-99. ועדי גם כמובן מקבלת את המנוי חינם לשנה למסלול הכל כלול ב-MyHeritage בשווי של 979 שקלים וגם 600 שקלים למגוון רשתות. יס.
שם בראש סבבה יש אווירה טובה הכל פה רץ מהיר כולם עפים איתי למעלה אז השתניתי כבר לא עושה שטויות אתה פתטי מה אתה מציע לי לשתות כי אני לא שותה וודקה אני לא שותה רדבול רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 בית
אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 רק ג'ין טוניק ומוע בית אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 בית
Rock Gin Tonic, the more I think.
שרון דודוביץ, ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר גמור, אני... היום הזה של לחזור ליום חמישי, אני מרגיש שחזרנו לקור מצפתנו.
נכון, כי הפינה עברה שוב לימי חמישי, אחרי שהרבה זמן הייתה בימי שלישי.
נכון.
כן, זאת אומרת, לפתיחת חגיגות סוף השבוע זה עכשיו יהיה.
נכון? זה גם הגיוני, כי הרבה דברים בספורט קורים במהלך השנה פשוט בסוף השבוע.
נכון, היה מאוד קשה ביום שלישי, היה ממש קשה לעשות דברים בשלישי.
כל הכבוד לך שלא התלוננת בכלל, ופשוט קיבלת דדים.
וששרדת כדי לספר.
כן.
בקיצור, אז נגמר היורו, ופנינו לעבר הדבר הגדול הבא, שזה גביע הטוטו בכדורגל הישראלי, אבל... מיד אחרי זה, האולימפיאדה. יש אולימפיאדה, זו השורה התחתונה. אבל נזכיר שביום שישי הבא הולכת לפתח האולימפיאדה בטוקיו.
אני כבר רוצה שנייה לשים כוכבית. דיסקליימר של תרחנות שאני עומד לייצר בכל מה שקשור לטוקיו 2020.
בבקשה.
אוקיי. המונח אולימפיאדה הוא שגוי. אוקיי, המונח אולימפיאדה מתאר ביוון את פרק הזמן בין משחקים אולימפיים למשחקים אולימפיים. כלומר, יש לומר המשחקים האולימפיים טוקיו 2020 או טוקיו 2021, ולא להשתמש במונח השגוי אולימפיאדה, שהוא פרק הזמן בין המשחקים האולימפיים.
אני חושב שהמונח הוא כה שגור שזה לא נורא להשתמש בו.
נורא זה לא, אבל זה לא נכון.
קודם כל אתה צודק, וגם מונדיאל בעיקרון באף מקום בעולם לא אומרים, אולי רק במדינות כאילו לטיניות, אבל גם מונדיאל לא אומרים, ואתה צודק.
אבל רק בישראל אומרים אולימפיאדה? זאת אומרת, אומרים משחקים האולימפיים ביתר העולם?
אולימפיקס.
אולימפיקס? כן.
אולימפיק גיימס, אולימפיקס.
מעניין למה זה פה נראה אולימפיאדה.
כן, אתה צודק טל, ובאמת בשישי הבא...
כי זה כמו עד לא ידה, זאת אומרת, זה החגיגה כאילו.
הליכודיאדה.
הליכודיאדה, כן.
אז אתה צודק טל, ובאמת ביום שישי הבא הולכת להיפתח האולימפיאדה. וזה הולכת להיות, זה הולכת להיות משחקים אולימפיים שונים לחלוטין. ממש על פניו מדכאים, אבל אני אסביר למה הם חשובים. קודם כל, יש את העניין, הרי... אין קהל, הוכרז בשבוע שעבר שלא יהיה קהל בכלל, למרות שעד לפני שבועיים חשבו שיהיו 20%, 30%, קצת כמו מה שראינו ביורו האחרון. קודם כל, יש פה עניין שזה למומחים איך דווקא יפן, מדינה כל כך מתקדמת טכנולוגית ומבחינת ציות האוכלוסייה והעובדה שזה אי סגור, למה היא כל כך נכשלת בכל מה שקשור לטיפול בקורונה, זה נושא לדיון ומחשבה. ו... העניין הוא כזה שלא יהיה קהל, וזה הולך להיות מאוד מאוד מדכא, אבל אני רוצה להסביר למה זה קריטי שהמשחקים האולימפיים יתרחשו. קודם כל, עניין כלכלי וזכויות שידור והכל, הכל ידוע, ואני מניח שאנשים חושבים על זה. יש פה דור של ספורטאים, זאת אומרת, יש פה ברחבי העולם מאות אלפי ואולי מיליוני ספורטאים, שהחיים שלהם הם, כמו שטל אמר, הם חיים של אולימפיאדה, זאת אומרת, הם חיים בין אולימפיאדה לאולימפיאדה. זה הדבר בשבילם, זה הדבר שעבורם הם חיים, זה הדבר שעבורם הם גם כל הפרנסה שלהם, ובאמת, אנשים שמגיל קטן מתאמנים על דבר אחד מסוים ובעצם מחכים לרגע הזה. ואם היו מבטלים את האולימפיאדה הזו, היה נוצר פה חור שבעצם, אפשר לומר, דור שלם של ספורטאים, היה לא מקבל את ההזדמנות להתחרות בדבר הזה שהם כל החיים חיכו לו. והפער הזה של 8 שנים הוא בלתי אפשרי, כי יש אנשים יש ספורטאים שבשמונה שנים הקריירה שלהם נגמרת, בענפים, נגיד, התעמלות אומנותית ודברים כאלה. בגיל 23, 4, 5, 6 כבר מבוגר מדי עבור אנשים מסוימים. ואז יש פה חשיבות, וזה דבר ראשון שצריך לזכור. עם כל הבאסה שהולכת להיות, עם זה שלא יהיה קהל, וספורט בלי קהל זה דבר שהוא...
וגם חשוב בעצם. מאוד תמיד וכיף שיש את האולימפיאדה, כי זה כמו להרחבת אופקים. אתה יודע, ביום יום מי שאוהב ספורט, אז אוהב את הכדורגל או את הכדורסל או זה, ופתאום יש חשיפה לכל כך הרבה ענפים אחרים וכל כך הרבה...
לכל כך הרבה אנשים, גם אנשים שהם לא אוהדי ספורט בקבוע, שאין איזה קבוצה כזאת או אחרת שהם אוהדים, או טניסאי נגיד, זאת אומרת, ענפי הספורט הפופולריים. זה כיף נורא אולימפיאדה גם עבור מי שלא עוקב אחרי ספורט.
כן, וזה כל הזמן פתוח, ויש לך פה טרמפולינות, ופה...
כן, קפיצות פתאום, למים.
ירי, קליעה, כל מיני כאלה, ונחמד, נחמד. מה? זה כיף, באמת זה כיף.
זה באמת פאר יצירת האדם ברמה הפיזית וברמה הנפשית, וגם העניין הזה של הסיפורים שיש כל יום, יש באמת סיפור, מישהו פעם כתב על זה ספר, אבל יש באמת, גם באולימפיאדה, המון המון סיפורים שאפשר להתחבר עליהם, ועל אנשים שהתגברו, והוא היה חולה, והצליח לזכות במדליה, והטרגדיות, וכאילו באמת כל מה שאנחנו מנסים לדחוף בכוח לריאליטי, אבל ממש בכוח, מתרחש בחיים האמיתיים שנקראים המשחקים האולימפיים.
כן. מתי מתחילים?
ביום שישי הבא. צריך לזכור שהשעות גם יהיו לנו קצת קשות.
כן.
זאת אומרת, בוא נגיד ככה, מרבית הישראלים, שרובם נמצאים בשלבי המוקדמות ודברים כאלה, זה בשעות מאוד מאוד מוקדמות של הבוקר, ממש 5-6 בבוקר, והגמרים של הדברים הגדולים, ה-100 מטר וכולי, זה זו 4-5 בצהריים.
יהיו אחר הצהריים כאן. כן.
כן, כן, שזה, אתה יודע, זה סוף עבודה, פקקים, עניינים, אז ברמה הזאת זה קצת יהיה יותר קשה.
כמה זמן זה נמשך?
זה נמשך בעיקרון 16 יום. יש איזה כמה תחרויות ספציפיות שנפתחות לפני, כאילו כדורגל, כי זה לוקח יותר זמן, אבל 16 יום. זו אולימפיאדה שהמוקד בה יהיה סימון ביילס.
מדהימה,
באמת ספורטאית ברמה היסטורית. כן, צריך להגיד שזה גם תקופה של חילופי דורות. זאת אומרת, הגדולים באמת, יוסיין בולט, מייקל פלפס, פרשו, ועכשיו מחפשים את הדבר הבא.
אני אוסיף עוד ארון קטנטונת לסיום, זה ישודר בערוץ הספורט, וראיתי, נדמה לי שגם ביורוספורט איפשהו, אבל אני לא ממש לא בטוח לזה.
כן, כן, יש, לפי מה שהבנתי, 8 ערוצים יהודיים של יורוספורט ל...
אבל גם בארץ או גם בארץ או שבארץ רק ערוץ? חבר'ה, הגיע הזמן ל-4K בערוצים, ושיס והוט וסלקום וכולם יקצו לזה את רוחב הפס. לאנשים היום יש טלוויזיות גדולות ומתאימות וקולטות ב-4K, וזאת חגיגה לעיניים. לא צריך להתקמצן על רוחב הפס ועל הזכויות שידור של ה-4K. אנחנו בשנת 2021, וואלה, מגיע לנו.
כן, גם ברדיו.
גם ברדיו, בדיוק, שישמעו טוב. תודה.
מגיע לנו.
בכיף.
ביי שרון.
ביי.
אחלה סופש.
גם ביי. בוקר טוב.
מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. האם אתה ראית את התקיפה המינית שעבר על מוג בוקר?
ראיתי.
וזה מה שהיה, תקיפה מינית. עמד שידר מאיזה
פאב. סוג של כמובן ספקטרום רחב, ספקטרום תקיפות מנסים מגונים, אבל כן, זה מזעזע.
זו תקיפה מינית. מה זאת אומרת? מישהי בא באמצע שהוא שידר וליקקה אותו מהסנטר עד העין, לא ברצונו, לא ברשותו, לא בהזמנתו, לא בשום דבר מזה, וכאילו בצחוקים של איזו שיקורה בריטית בפאב, שזה היה בפאב האיטלקי, כאילו הייתה שיקורה מהניצחון של איטליה ביורו כזה, ויש את הסרטון תוך כדי שהוא משדר. הנה.
ופתאום הם מוצאים את עצמם עם הגביע. האנגלים אמרו, it's coming home. הם אומרים, it's coming to Rome, ולוקחים את הגביע.
ואז מגיעה האמא הצעד,
זה ממש קשה לראות את זה. ממש ממש קשה לראות את זה. זה ממש נורא.
כן.
הוא העלה את זה וכתב, זה קרה לי בלונדון בזמן החגיגות של איטליה על הזכייה ביורו, באמצע דיווח שהקלטתי למהדורה, זה אולי נראה מצחיק וכליל, אבל זה הרגע מבזה ומשפיל. זה מה שהוא כתב בסטורי שלו. שזה דבר מדהים בעיניי, שהוא כתב את זה. כי חלק מהסיפור, בטח אצל גברים, זה ההודעה בכך שהיה שהיו ביזוי ושהייתה השפלה ושהחלונים, כי כביכול במושגים מאוד מאוד של פעם, זה דבר לא גברי לא להיות נכון לכל סוג של מגע מיני בכל רגע נתון.
בכל רגע נתון, ערוך ומוכן לחדירה.
עכשיו אני ראיתי שיחה שהוא עשה עם לאישה, ראיתי זה בפייסבוק, והוא אמר, לאורך כל הימים שם הייתה כל הזמן אווירה מאוד משוחררת, אווירה של שמחה, אוהדים כל הזמן קפצו על המצלמה, אבל כשזה מגיע למצב שנוגעים בגוף שלך זה קשה, זה לא משהו שמשתחררים ממנו מיד. תמיד אנחנו כגברים מסתכלים על נושא ההטרדות המיניות מהצד השני, וחושבים על נשים שחוות את זה ומה הן מרגישות, אבל פתאום אתה מרגיש את זה על בשרך. אני חושב שזה מדהים שהוא אומר את זה. אני חושב שמעבר לזה, שהוא אומר אמת, ושאני כמובן מאמין לתחושות שהוא מביע, זה דבר כל כך חשוב וחכם להגיד את זה כמו שזה.
נכון.
זה המבסה, וזה המשפיל, וזו הייתה הטרדה, וזה הנורא. ועכשיו אתה רואה את הסרטון, וזה באמת נורא.
זה נורא.
וטוב שיש מודעות כזו.
נכון, עכשיו, פלס קורונה.
פלס קורונה, פלס
עובדה שזה... שהאישה יכולה להיעצר בעוון הפצת מחלה.
לגמרי, זה יכול להיות אפילו עוד יותר פלילי ממה שזה.
כן. עכשיו, עדיין אם תסתכל, בתחילת הסרטון היא כאילו מסדרת את החזה שלה, כזה מין עושה משהו בקטע של, אני לא יודע, מהוריד החולצה או לא נראה לי שהוא עושה משהו, כאילו, זה היה בטח את השטויה עם חברים, חברות שלה, עשתה כזה מין דבר כזה, אולי כחלק מהתערבות או מהאלכוהול, הלכה ונתנה לו את הליקוק הזה בפנים.
שתי פחות, בבקשה.
ועדיין אתה רואה, נכון, שאלמוג הגיב, באמת הגיב מדהים, באמת הגיב מדהים לדבר הזה, בחוכמה רבה ורגישות, עם מסר מאוד 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 חשוב. אבל תסתכל שמסביב, אף אחד לא עושה כלום וזה לא מזיז לאף אחד.
אני רוצה לראות איזה שם.
כלומר, אתה יודע, לא, אם זאת הייתה הכתבת נקבה, והיה איזשהו בחור באמצע השידור מתחיל ללקק לה את הפנים, אנשים היו מעיפים אותו ממנה, היו מכים אותו אולי, או קוראים למשטרה.
גם זה משהו שהיה קורה היום.
בוודאי.
זאת אומרת, זה לא היה קורה בעבר.
לא, אני אומר עכשיו.
עכשיו כרגע, כן.
כן, זה מה שאני אומר.
לא, הסצנריו שאתה מתאר, גם הוא לא מובן מאליו, זה מה שאני...
אם היו כאילו עוצרים אותו.
כן.
כן. ופה... זה מתקבל כחלק מהבילוי בפאב הלונדוני הזה.
כן, של האנגלים השיכורים, כן. המפורסמים באהבת הכדורגל הדכפית וחסרת גבולות שלהם. כן.
ואיש לא מעיף אותה ממנו, או מישהו מהחברים של האיטלקים תופס אותה ואומר כאילו, מה, לא יודע איך אומרים באיטלקית, אבל what the fuck. כזה, מה את עושה? ואף אחד לא מעיף אותה מהפאב, לפחות לא רואים את זה בסרטון. זה מאוד בעייתי, אני חושב שבאמת...
זה בעייתי, זה התנהגות שלה בעייתי, אתה גם אומר שרואים אותה...
מסדרת, כזה, כן, אתה...
כל שם מרגיש גם מאוד מאוד מופקר.
נכון.
זה כאילו... לא יפה להתבונן בדברים, כאילו, מהצד שלה פוגע, פוגעת, צורך העניין, אבל... זו התנהגות מבחילה, שגם מתחתיה יש משהו.
כן. את יודע, חשבתי על עצמי ממש שעומד שם במקומו,
כן.
ומשדר, ופתאום חוטף מין...
לק
הצמדה של הפנים, כי היא תופסת אותו גם עם הידיים, ואז נותנת לו מלק הזה. אני הייתי מרגיש באמת נגעל ומחולל. ומוטרד ודאי. והייתי, אני חושב שמסתכל עליה, אתה יודע, אתה כאילו לוקח כמה שניות לקלוט את ה, כאילו מה קרה פה עכשיו, ואחרי זה ממש זה היה, זה באמת היה דוחה אותי, אין פה שום דבר כאילו מגניב או מיני או
מחרמן
סקסי מהסוג הזה.
טוב שהוא אמר את זה.
כן, טוב שהוא אמר את זה, זה באמת
טוב שאמר את זה.
שיעורים קטנים שנלמדים בצורה אגבית, בלי איזה קמפיין.
וגם לא פספס את ההזדמנות כדי להגיד משהו על, על, על כך ש, שכגבר הוא מבין יותר על הטרדות מיניות שעוברות נשים. זאת אומרת, לא פספס את הכרס בקלות היה יכול להיות, הנה תראו, זה בקיצוניים משני הצדדים, שזה הרי לא המצב. זאת אומרת, לא פספס את ההזדמנות כדי להגיד שכשקורה דבר כזה, שהוא דבר כמובן הרבה 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 פחות שכיח, הוא חושב על נשים ומבין את ה, את העמדה של נשים בתוך הדרדות מיניות. באמת, כאילו, חבל שהוא נעשת, חבל שכמובן נאלץ לעבור את זה, אז
כן.
שום תובנה לא צריך לרכוש במחיר כל כך גבוה, אבל כל הכבוד לא הלך שהגיב.
כל הכבוד, צריך גם להזכיר שאלמוג בוקר הוא זה שפרסם את פרשת עומר אצילי ודור מיכה. ועכשיו דור מיכה חזר כאילו מההגליה שלו לחתום בהפועל באר שבע. הפועל באר שבע היא קבוצה בבעלות אישה, אלונה ברקת. אלמוג בוקר הוא אוהד של הפועל באר שבע, והוא גם יצא נגד ה... עכשיו כאילו דור מיכה כחלק מהחתימה הכריחו אותו כאילו להתנצל.
אוקיי, לא ראיתי את זה, איך נשמע ההתנצלות? חצי כוח?
חצי כוח?
רבע כוח?
מתנצל בפני כל מי שמרגישה שנפגעה, או מתנצל מול כל מי שנפגע. אין יום שאני לא מתחרט על הפרשה, אתה מבין?
בטח שאין יום שאתה לא מתחרט על הפרשה.
שתי המילים הפשוטות, סליחה שפגעתי, לא נאמרו, זה התנצלות, אתה רואה שהיא מאוד משפטית.
ברור, כי יבוא עורך דין ויאמר את הצל שפגעת, אז אתה מודה...
לוקח אחריות פה, כן.
אבל יש איזושהי דרך אמצע, הרי. נכון. הרי, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אם אתה באמת מסוגל להגיד משהו אותנטי על, על, על מה אתה מבין עכשיו שלא הבנת קודם, בהנחה שבאמת הייתה שם התפתחות, ולא רק חרדה מפני מה שזה יעשה לקריירה שלך, אז... אז כן יש לזה מקום. בנוגע להחתמה וכן הלאה, לא יודע.
לא צריך להשמיד לדור מיכה את הקריירה.
אבל ההתנסות נשמעת עקומה להפליא.
נכון, וגם אני אומר, אלמוג בוקר יצא גם נגד ההחתמה שלו בדרך הזאת בהפועל באר שבע. זה היה צריך להתנהל בצורה הרבה הרבה יותר אינטליגנטית וכנה. ובטח, אתה יודע שיש ציפיות, כן, ממועדון שהוא בבעלות אישה.
אישה שאם אני זוכר נכון את הקריירה הפוליטית הקצרה שלה, לא השאירה שם הרבה דברים מלבד רושם רע.
לא, אבל היא כן מנסה כל הזמן להכניס את עניין הערכים בכדורגל ושוויון וקידום של דברים כאלה. פה פלטה, בדרך שבה זה התנהל.
כן, כן. נשמע כך.
כן.
Please don't suck.
אז זה השיר החדש של נועה קירל.
כן, אני רוצה לדבר עליו רגע.
הספתח של הקריירה הבינלאומית שלה.
כן. אני רוצה לדבר עליו רגע. אני חושב שמי שנגד השיר הזה, הוא יחשוב שאנחנו, נגיד, חוטאים במוסר כפול, אחרי השיחה שניהלנו לפני רגע, על אלמוג בוקר, אבל כאילו דברים שאני עומד להגיד, אבל אני חושב שזה דווקא קשור באמביוולנטיות, לא אמביוולנטיות כלפי פגיעות מיניות חלילה, אלא כלפי מין. יש מין כעס כזה, ושוב, אדם הוא מדבר מתוך הפייסבוק שלו עצמו, יכול להיות שאנשים אחרים לא נחשפו לזה.
אני לא ראיתי שום כעס על השיר הזה.
אז אני ראיתי...
מלבד העובדה שהוא נשמע תק מוחלט של השיר של דוג'ה קט,
אבל לא... אז אני ראיתי, אני ראיתי הרבה על זה, על השק והשק, ועל זה שאתה ראית את הקליפ שהיא מוצצת סוכריה על מקל.
אבל זה כאילו משחק מילים כזה.
כן.
אמריקאי ששומע פליז דון סק, הוא לא חושב, אנא, אל תמצוץ. אלא הוא חושב, אל תהיה גרוע, כאילו, דון סק זה כאילו, אל תהיה, שמשהו סקס זה כאילו פשוט גרוע.
אבל
יש פה משחק מילים, ברור.
והדאבל מינינג מודגש בעצם זה שהיא מוצצת סוכריה על מקל.
נכון.
אז זה... וכאילו, על זה שזה מיני וזה התנהגות כאילו היפר סקסית ש, וכל הריקודים האלה, ואתה יודע, זה מין סצנה פופית פתיינית כביכול שקשורה בגברים שעומדים ליד. אני חושב שזה בסדר גמור, ואני חושב שזה מין רגע כזה שצריך לחשוב בצורה כאילו יותר מובחנת על הדברים. כי אנשים, כאילו גברים מפתים נשים, נשים מפתות גברים, גברים מפתים גברים, נשים מפתות נשים. אתה יודע, בטח אנשים צעירים מהסוג שמאזין לנועה קירל או נועה קירל. ואני חושב שכאילו אפשר לחזור לחשוב שסקס זה טוב בלי לפחד ממנו. הייתה סיבה לפחד ממנו הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו אפשר ככה קצת כאילו... נגיד יש דברים,
זה בסדר.
פרופרי הדברים, הנה פרופרי. כן. בעיניי הסצנה שבה היא פותחת שם איזה מין דלת כזו בארון, ורואים את כל הגברים קשורים, כלואים,
עם מסקין טייפ על הזה,
כן. היא הרבה יותר בעייתית מזה שהיא מוצצת סוכריה, משום שזה אלימות.
זה אלימות.
אין שום צורך בדימויים אלימים.
אני מסכים איתך לגמרי, אין שום בעיה להיות מיני, גם בתוך כאילו קלישאות מיניות, שכאילו, אתה יודע, אין רעות, כזה כמו ללקק סוכריה על מקל בפתיינות וחושניות. זה ממש בסדר לעשות את זה, שוב, כשזה חלק מאיזושהי מודעות עצמית ובחירה.
וממסר שהוא לא בלתי פמיניסטי שיש בקליפ.
נועה קירל היא באה...
פליז דון סאק לגבר, אל תהיה דוש גרוע.
כן, אני גם לא אומר שאני אגיד את המשפט הזה, אבל נועה קירל היא באה ממקום של כוח.
היא באה ממקום,
ממקום של עוצמה. זה לא מישהי ש...
ממקום של עוצמה.
שסוכנים מקריחים, ואתה יודע, ישבו ואמרו לה, טוב, תמצצי עכשיו, כי זה... זה. ואגב, ואגב...
וגם אם כן, זה לא המסר שעובר בקליפ.
כן. נגיד השיר שממנו, אני לא אגיד אם מחכה את השיר של דה, אלא שהיא שואבת ממנו השראה.
הרבה השראה, היא שואבת ממנו.
כן, הרבה מאוד השראה.
ממש הרבה השראה.
אתה ראית את הקליפ המקורי של דוג'ה קט וסיזה שהם...
לא, לא ראיתי.
זה כאילו... בוא נגיד, ב-80 זה היה נחשב פורנו. אוקיי?
וואלה.
כן. הן יושבות שם כזה ערומות ומתלטפות, ואז מגיע איזה גבר, כמובן הוא סיני, כי חייבים, והוא כאילו החתיך
של... כי זה הדבר הרשום.
והוא חתיך מאוד, כן? והן כאילו כל הזמן נוגעות, ועושות איזה שלישייה איתו, וזה, וכאילו גם ממקום של כוח... שכאילו הקליפ של נועה קירל עם הסוכריה על מקל, נראה מה זה תמים ופרווי לידו.
גם דברים הם לא, הם לא סיפור אחד, יש מגוון של נרטיבים שאפשר לבחור בהם, ובסופו של דבר בעיניי השאלה היא לא כמה סקס יש, אלא באמת כמו שאתה אומר אצל מי מצוי.
כן.
הכוח, מי הבעלים של מה שקורה כאן, כי גם השיר הזה של קרדי בי, הרי פורנוגרפיה מוחלטת, אבל השאלה מי הבעלים של זה, ואם היא לצורך העניין הבעלים של זה, אז בסדר, אתה יכול להיגל ולהגיד טעם רע ממש, אבל זה לא,
אבל בתוך הבחירה החופשית שלה לעשות את הדבר.
נכון.
כן, אני מודה, אני גם גידושמת, אני חושב שאני אהבתי יותר את העבודות המוקדמות של נועה קירל. את...
אני חושב שהיא כל כך צעירה, שאי אפשר לדבר עליה בכלל מוזגים של עבודות מוקדמות. מה זה צעירה לעומתך? שאתה גם נהפתי יותר את העבודות המוקדמות, אתה גם רומז שאתה באיזשהו שלב היית צעיר יותר.
אני אף פעם לא הייתי צעיר יותר.
בתוך דרכה של נועה קירל.
כן, אבל היה לה קטע. היה לה קטע שלה. ופה שהיא נורא נורא רוצה להיות משהו, אני חושב שכאילו, אני לא יכול להסביר את זה אחרת, אלא הלכו באופן מודע, אני לא מדבר שנייה על הקטע המיני עכשיו, על הקטע של הסאונד של זה, של ממש להישמע כמו מישהי אחרת מאוד מאוד מצליחה, אפילו כדי שזה ייצר את הבאז הזה.
אבל השירה נשמעת אחרת. ההפקה המוזיקלית היא מאוד דומה.
זה לא נשמע נועה קירל. זה נשמע דוג'ה קט. אפילו בכל, העלו אותה כל מיני פיצ'ים והגביעו אותה.
אני לא יודע, כן?
חד משמעית.
זה לא נועה קירל. אני לא חושבתי שהכל נשמע...
חד משמעית.
אני שמחתי שהיא לא עשתה איזה שיר כזה שעכשיו הוא בטראפ.
אבל זה נועה קירל. The early works.
אבל שנייה צריך רגע... לפנות, אם המטרה שם היא להצליח בגדול, צריך לפנות שנייה לזה קהל רחב יותר, ואני בדמיון שלי, כל השירים האלה, עדיין, אנשים קשה להם, יותר להתרגל אליהם.
אבל זה מה ש... עכשיו, זה גם, תראה, אני חושב שיש כאן בחירה מודעת, להיצמד ללהיט הגדול ביותר של העת הזו, ולקוות שזה יהפוך להיות הקטע של זאת שמחכה את דוג'ה קט. ואז, אתה יודע, היא תפתח את הדלת לעצמה תודעתית באמצעות זה. זה נראה לי הסבר היחידי שהחלום שלהם, שזה יהפוך להיות איזה מין סאונד בטיק טוק, שזאת שמחכה את דוג'ה קט, ואז כבר יהיה קל יותר לעכל את הסינגלים הבאים שלה. נראה לי, או שאני עושה פה חסד עם האסטרטגיה השיווקית, מייחס למודעות יתר.
מתוך אהבתך על העבודות המוקדמות, מתוך החיבור שלך על העבודות המוקדמות.
כן, צריך ליישב את השינוי הזה עם עצמי איכשהו.
כאספן של החומר המוקדם.
בדיוק, בכל הימים ששכרתי בבי-סיידים של נועה קירל.
נכון, נכון. טל, אתה חייב להתקדם כל כך הרבה זמן עבר.
אתה צודק.
אתה מוכרח להתקדם.
נחזור עם המשחק של My Heritage, הפלטפורמה המובילה בעולם לגילוי ושימור ההיסטוריה המשפחתית בקלות. הבוקר אתם מספרים לנו מה אנשים לא יודעים על המשפחה שלכם, אוקיי? מהו הסוד הזה? השמור, המוסתר, הנחבא.
שבקושי דיברו עליו בבית, מרוב שהוא סוד סודי, אבל הוא שם.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אולי תזכו בפרסים, מתנת My Heritage, הפלטפורמה המובילה בעולם לגילוי ושימור ההיסטוריה המשפחתית. אנחנו כבר חוזרים.
בוקר משפחתי בחסות My Heritage, הפלטפורמה המובילה בעולם לגילוי ולשימור ההיסטוריה המשפחתית בקלות.
בטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל, בוקר טוב, אביאן.
מה העניינים, בטי?
בסדר, רציתי להגיד שאתם העונג הצרוף שלי על הבוקר.
תודה רבה.
מחמאה שווה.
את מקבלת מנוי חינם לשנה, במסלול הכל כלול ב-My Heritage, זה שווה 979 שקלים, ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות. ספרי לנו, בטי, מהו הסוד המשפחתי שלך, סוד משהו על המשפחה שהיה מוסתר, אולי גיליתם רק לאחרונה. כן, בטי.
זה היה בבחינת, בוא נגיד, סוד גלוי כל השנים. זה קשור בסבא שלי,
כן.
שנולד בליטה, בעיירה קטנה, למשפחה חרדית מאוד גדולה. אבא שלו היה רב ידוע, והוא סלל מילדות להיות רב בעצמו. זה היה בשנות ה-20, 30 של המאה שעברה, עד שהוא מרד בגיל מאוד צעיר בייעוד הזה שנתנו לו, והוא נסע לברלין ללמוד רפואה.
כן.
הוא ממש מרד בדעת, התפקר, נסע לעיר האורות של עד שנות ה-20, העיר הוללת, עיר של השכלה, למד רפואה והתאהב בבחורה שלמדה איתו גם רפואה, שהפכה להיות אחות לימים, והיא הייתה קתולית. כן, הוא מרד עד הסוף.
ועוד מיליטה מהחסידויות הנוקשות ביותר, שרואות את עצמן האליטה של האליטה של החרדים. את אומרת שהוא בכלל עזב את הדת עוד בשנות ה-20 של המאה הקודמת, נסע ללמוד רפואה, שזה בכלל מדע והשכלה, כן? ועוד מיד קתולית.
נכון.
רגע, והקתולית הזו, היא סבתך?
עכשיו הסיפור הוא מלא רבדים, זה לא כל כך, לא כל כך ישיר ופשוט.
כן.
היא אמנם סבתי, כי נולדו להם אמי ודודתי, אבל והם חיו, אחר כך הם עברו לדרזן, הוא עסק ברפואה, היא הייתה אחות, ועד שפצחה לה מלחמת העולם השנייה.
כן.
וכשהתחילו לרדוף את היהודים, הוא היה רופא כבר מאוד ידוע שם, והגסטאפו הגרמני לקחו חוליה והכנסו, זאת אומרת, סבא שלי כבר הבין שעלו עליהם, כי הוא היה יהודי שנשוי לגרמניה הטהורה, והיא הייתה ממשפחה גם מאוד ידועה, אז הוא הסתמך על יהדותו, חזר כאילו, וברח, ברח לרוסיה, ברח לליטה.
והשאיר אותה ואת שתי בנותיו.
השאיר אותה, כן, מתוך מחשבה שאולי בגלל שגרמניה ידועה ותאורה לא יעשו לה ולילדות שום דבר.
כן.
אבל
ושאולי נוכחותו כך... מסכנת אותן.
כן, למרות שהיא התחתנה עם יהודי, אז היא קלקלה את הגזע, לא? זה...
בדיוק, בדיוק. ואז הם לקחו חוליה של אנשי גסטאפו טובים ויעילים, ופרצו לבית, עינו אותה והרגו אותה באמצעות זריקה של נפט.
וואו, איזו אכזריות.
עכשיו, את הבנות, את אמי ואת דודתי, אחותה של סבתי, שהייתה גם רבת תושייה, היא הבריחה אותם בחזרה לליטה והכניסה אותם למנזר.
כי אגב, היא לא התגיירה, נכון? זאת אומרת, הן נחשבות נוצריות.
לא, כן. והכניסה אותם למזר, אבל שוב, זה כל הזמן תנועה בין נצרות ויהדות.
כן.
בעיני היהודים היא נוצריה, בין הנוצרים היא יהודיה. ושם הם העבירו את כל שנות המלחמה, כשהן מתפללות לישו, מחזיקות את הצלב, רואות את הסקציות שהגרמנים עושים שם על היהודים, לילדים, הם היו פושטים על המנזר ומחפשים יהודים שהם מסתתרים שם, היו מורדים מכנסיים לבנים כדי לראות מי נימול ומי לא, גם כסיפורי זוועה וזה, ואז...
זאת אומרת, זה היה באזור ברוסיה, במנזר, שהגרמנים כבר כבשו את החלק הזה?
כן, כן.
כן?
אבל גם היו מסטאפים ליטאים, זאת אומרת, וככה הם עברו את המלחמה, זה גם כן סיפורי אימים, ואז בדרך נס, כשנגמרה המלחמה, סבא שלי חזר ומצא אותם, את אמי ודודתי, וכן, שזה גם כן סיפור, סיפורים על סיפורים, והוא מצא אותם, ואז הוא כבר היה נשוי לאחות שעבדה איתו, כבר ידע שהרגו את סבתי, והיא גם כן לא יהודיה, והיא זו שלמעשה גידלה אותי.
מה זאת אומרת גידלה, מה זאת אומרת גידלה אותך?
אני נולדתי בארץ, ואחרי שהם עלו ארצה, שזה גם סיפור בפני עצמו, אז היא גידלה גם את אמי ואת דודתי. הוא היה רופא ילדים מאוד ידוע בליטה שאחרי המלחמה, ואז בשנות ה-60 הם עלו ארצה.
אבל למה גידלה אותך סבתך? סבתך לא ביולוגית?
כי היא גידלה את אמי ואת דודתי.
כן, אבל גידלה אותך לא במובן של במקום אמא.
לא, לא, זאת אומרת אמא שלי
הייתה לך לסבתא, את מתכוונת.
כן, כן,
כן, אוקיי.
כי אמא שלי גם היא הייתה רופאה, אז כשהיא עבדה סבתי גידלה אותנו.
כן. אבל רגע, אמא שלך בעצם
נחשבה בארץ הנוצריה?
לא, אז זה סוד, שזה הוסתר.
אה, אוקיי.
וסיפרו לנו שסבתי הביולוגית התגיירה, אני לא יודעת אם זה נכון, זה משהו לטיול שורשים.
כן, אותה סבתא ביולוגית שנרצחה בגרמניה, בדרזדן.
אבל זה סיפור שכל הזמן נע בין סוד גלוי וסוד מוסתר ויהדות ונצרות, וזה ככה רק על קצה המזלג, סבא סבי היה איש מאוד רב תעלים ומעללים, אז...
זה באמת חתיכת סיפור,
היא
גם מיטיבה לספר אותו,
תודה,
סיפור מאוד מרשים וכואב.
אז לכן אני מעיזה גם לכתוב על זה וגם לשחרר
וגם לספר את זה. כן.
יפה, בטי.
תודה רבה.
בבקשה, תודה לכם.
ביי, להתראות.
תודה.
שרון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים, שרון?
בסדר גמור, אני מאוד מתרגשת. ואני ככה, פעם ראשונה שאני חושפת באמת את הסיפור הזה, בטח שברדיו.
כי נזכיר, אנחנו ביקשנו היום שתשתפו אותנו בסודות על המשפחה שלכם שאנשים לא יודעים, וגם את מקבלת מנוי חינם לשנה במסלול הכל כלול ב-My Heritage. זה שווה 979 שקלים. אתם יכולים לגלות דברים מדהימים על המשפחה שלכם ב-My Heritage בקלות רבה. אפשר להירשם חינם, אגב, ב-My Heritage COIL, וליצור אילן יוחסין, לצאת למסע שורשים מרתק. ספרי בבקשה, שרון.
תודה. טוב, הסיפור שלי הוא בתחילת שנות ה-90, הייתה לי דודה, שהייתה בערבים, האמת שזה יותר בלילות, שומעת תוכניות רדיו כמו יוסי סייס שהיה בזמנו, ויום אחד באחת התוכניות, היא שמעה קול מאוד מאוד מוכר, והקשיבה לסיפור שלו, זה היה בחור שהתקשר מבית החולים וסיפר את הסיפור שלו שהוא נדבק בשנות ה-80 בארצות הברית באייט, ועכשיו הוא כבר חולה סופני, והם היו ביחד באמצע שנות ה-80 זוג, ופשוט היא אחרי השידור התקשרה אליו לבית חולים וביקשה לדבר איתו, אחרי שהמון המון שנים הם לא היו בקשר. באותם ימים היא כבר הייתה נשואה עם שני ילדים מאוד קטנים,
היא יצרה איתו קשר כי רצתה לדעת אם יכול להיות שהוא נדבק לפני שהם היו יחד?
גם, וגם כי
רצתה אם זה הוא, אם זה הוא שהוא האקס שלה, או שהיא זיהתה אותו בוודאות?
היא זיהתה אותו בוודאות, ממש, כאילו, זה היה, היא הקשיבה לכל השיחה, ומפעם לפעם היא הבינה שזה הוא, כן. בוודאות, ורצתה לשאול, מה שלמה, כאילו, הוא כבר במצב, היה במצב ממש לא טוב,
כן.
ואחרי זה, כשהיא דיברה איתו בטלפון, היא הבינה שהוא נדבק, עוד לפני שהם
הכירו.
מסתבר שהוא נדבק, הוא לא ידע בזמנו, אבל שהם, כן, בדיוק, שהם כבר הכירו והם היו ביחד 3 שנים, ואז היה דרמה מאוד מאוד גדולה. זה היה עדיין, איידס היה עדיין מחלה מאוד
מפחידה, מחלה סופנית.
בדיוק, ולא...
זה הקורונה של האייטיז. אנשים חשבו שזה עומד לחלות את האנושות.
לגמרי, אבל עם המון 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 בושה.
כן, כי בנוסף לזה זה גם עסק במין.
מין ונרקומנים.
בדיוק. ואנחנו ככה, המשפחה מאוד 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 קרובה, זאת אומרת שאימא שלי היא אחותה, שכנענו אותה שכאילו עברו כל כך הרבה שנים, והנה, והיא כבר ילדה ילדים והכל, והכל בסדר, כאילו, פשוט תיבדקי כדי להיות רגועה, והכל בסדר. והיא נבדקה, והיא נמצאה חיובית.
חיובית. די.
נמצאה חיובית, וכנראה שכל השנים האלה היא הייתה נשאית, אבל ברגע שגילו שהיא חיובית, אז המחלה פשוט הפכה להיות פעילה.
כן. אנחנו פשוט חייבים להתקדם, שרון, לקראת סיום מבחינת זמן. כן. אז הדודה נבדקה, נמצאה חיובית,
והיא חלתה באייט. ועד היום יש כל כך הרבה אנשים שחושבים שהיא נפטרה מסרטן ולא מהמחלה עצמה.
בעצם, תגידי, הצאצאים שלה הם לא נשאים?
הם לא, הם לא. גם לא בעלה וגם לא הילדים.
גם לא בעלה?
גם לא בעלה.
זאת אומרת, היא נדבקה מאיידס מאותו אקס שלה, שבכלל הבינה שהוא נדבק באיידס, כי שמע אותו מדבר אצל יוסי סייס על כך שהמחלה שלו בשלב מתקדם.
וצלצלה אליו.
לבדוק אם זה הוא? וואו, וואו, וואו. טוב, אוקיי. תודה רבה, שרון.
תודה רבה, שרון.
ביי. איידס או נאצים?
חצי חצי, מה? אין שאלה בכלל.
אז 300 שקלים גם לבטי וגם לשרון, זה מתנת מיי הריטג'. התחילו בבניית עץ המשפחה, מיי הריטג' תעזור לכם להרחיב ולהעמיק אותו באמצעות הצלבות עם מיליוני עצי משפחה אחרים ומיליארדי מסמכים היסטוריים. בוקר טוב, חגית גינצבורג.
בוקר טוב.
מה העניינים? איתנו כאן באולפן.
נכון.
נכון.
נורא מרגש.
היום אנחנו מצב רוח ספיישלי.
ממש.
את רוצה לספר לכבוד מה?
לכבוד העובדה שאני פותחת את מועדון הסטנדאפיסטיות הראשון בישראל.
מועדון הסטנדאפיסטיות. זאת אומרת, מועדון שכולו על טהרת הסטנדאפ הנשי.
נכון. הוא הראשון בישראל, במזרח התיכון, ולדעתי גם בעולם.
בעולם כולו?
אני מזהרת כאילו עם ההצהרות, כן? לא עשיתי גוגל.
הייתי עושה בדיקה, הייתי מגגל את זה.
כן. נשמע טוב אבל, נשמע טוב להגיד את זה. מה יש שם? מי? מה?
תראו, בעיקרון, זה שיתוף פעולה עם צוותא. צוותא בעצם לקחו עלינו חסות, וזה מועדון שיקום בצוותא 2. בתור התחלה, שני ערבים בחודש, נראה...
זה נחמד צוותא 2, כי זה גם מועדון הסטנדאפיסטיות. צוותא 2.
לא הבנתי.
גם אני לא.
כי זה שתיים, נשים, שתי...
אוקיי. ולא שניים.
כן.
אוקיי, אוקיי.
צוותא 2.
עדיין לא.
לא, כי יש צוותא רגיל, שהוא צוותא 1.
צוותא 1, שזה של הגדולים, כאילו הגדולים הקשיים.
נכון, כי צוותא 1 הוא לא צוותא 1.
כן.
זה היה נחמד אם זה היה צוותא 1.
כן.
אנחנו נעבוד על זה, זה השלב הבא. זהו, וזה כאילו, זה משהו שאני חולמת עליו כבר שנתיים. תעשיית הסטנדאפ סובלת מרוב גברי מובהק. יש שלושה מועדוני סטנדאפ בארץ שכולם מנוהלים על ידי גברים, מופיעים בהם הרבה גברים. כל ערב שתגיעו מרתון, שתראו, יהיו 10 גברים שיופיעו, ואולי אישה אחת, בהרבה מקרים גם לא יהיו נשים בכלל. ונורא רציתי במה שתהיה לנשים.
את מרגישה אבל שהבמה לא ניתנת לנשים?
ניתנת הרבה פחות.
כי, שוב, אני אומר את זה, כי חושבים שנשים פחות מצחיקות?
אני חושבת שזה פחות.
או שזה משהו כזה של איזה קליק חבר מביא חבר כזה?
אני חושבת שזה גם וגם וגם. הסטיגמה שנשים לא מצחיקות היא הולכת ודועכת עם השנים, אבל העניין הוא שכדי להיות טובה בסטנדאפ, את צריכה... להופיע המון, ואם אין לך איפה להופיע ואין לך איפה לצבור קילומטראז', את לא תהיה מספיק טובה כדי שיתנו לך להופיע.
כן, כדי להחשב מספיק מצחיקה, כדי להיכנס לבויז קלאב, אבל זה נשמע סיפור שהוא דומה לסיפורים שבכל מיני חזית
אחרות מתחילים. נכון, ממש ככה. ואני הייתי פריבילגית מהרגע שהתחלתי לעשות סטנדאפ, התחלתי בגיל יחסית מבוגר, באתי עם הרקורד שלי כעיתונאית, אז היו לי המון קשרים, ולא סבלתי מהיעדר במות, הקמתי ליין משלי חודשיים אחרי שהתחלתי לעשות סטנדאפ, כי אלוהים יודע מה עבר לי בראש. ואני רואה המון סטנדאפיסטיות צעירות מאוד מאוד מוכשרות ומאוד מצחיקות, ואין להן איפה להופיע. זאת אומרת, הן פותחות לעצמן ליינים בכל מיני ברים מאופשים כאלה בפלורנטין, שכאילו זה אחלה, זה סבבה, וזה לא מספיק.
זה לא צוותא.
כן, ובעיקרון אני ממש רוצה להיות המדם של תעשיית הסטנדאפ. אז זהו, אז אנחנו עושים את זה, וזה קורה ב-22 ליולי, זה נפתח.
קול.
איך זה יהיה שם?
מועדון הסטנדאפיסטיות של צוותא, באמת לא היה לי כוח לחשוב על משהו יותר מקורי. אם יש לכם רעיון...
צוותא 2.
לא, רק אתה מבין את המשחק מילים מסבר מנה.
בסדר, אנחנו מכבדים גבוה, לא הומור, זה נשים, לא הומור פיפי קאקי, נכון? יש...
גבוה, אבל שיבואו אנשים, זאת אומרת, לא גבוה מדי. וזהו, ומאזינים, מוזמנים.
מי טובה שאת חוששת ממנה?
אני לא חוששת מאף אחת, כי אני מדהימה.
כן.
חשוב לי לציין שאביעד היה בהופעה שלי לפני 5 שנים. צריך לתקן את הרושם.
5 שנים. אני אפילו לא יודע להגיד שום דבר על הרושם, הרוב שזה היה לפני 5. תצא גם שזה היה מ-5 שנים.
זה לא נצרב אצלך, אבל כחוויה מצלקת. זה הכי חשוב.
חס וחלילה, חס וחלילה.
אבל ממש השתפרתי מאז.
בסדר גמור.
אבל יש המון... יש המון סטנדאפיסטיות מדהימות שהן עדיין לא פרצו, מה שנקרא.
אז נשאר, יש מי הבטחה שאת אומרת, וואלה.
הכי לא
אובייקטיבי. אפילו אם זה לא נמח לי כמה שמות.
אוקיי, אז יש את דורון רב, שהיא חברתי הטובה ושותפתי לכל הדבר הזה, שהיא אישה מדהימה ומצחיקה. יש את נוגה דה אנג'לי, יש את נועה מנור, יש תחלת גינס, שהיא סטנדאפיסטית חרשת, מדהימה. יש שם, כן, מהממת. אז
איך, היא, איך זה עובד?
הכי מצחק שיש לנו הופעה באוזן בר, בסוף גדול. החודש. כן.
זה מדהים.
מדהים. טל מיכלוביץ' מהממת. יש המון, באמת, לא המון כמו גברים, אבל הצלחתי לאסוף איזה 40 סטנדאפיסטיות בשלבים וואו. שונים של הקריירה.
זה מדהים.
כן, וגם פניתי ליותר גדולות ומוכרות, וממש כזה זורמות, ויבואו לפרגן ולהרים.
קטע של אחווה נשית כזה?
אחווה נשית, כן, בטח.
אני ראיתי את ה... עשית איזה מין... כמו פרסומת כזאת, נכון? תמונה קבוצתית כזאת.
כן.
כן, כן. כן
שאני... בקנווה.
ש?
בקנווה עשיתי אותה.
עשית בטלפון.
כן, okay. משהו כזה.
קנווה זה אתר של המצגות
של המצגות, כן. אין תקציב, בואו.
נהדר קנווה.
זה החיים שלי, קנווה.
אז או שזה בג של קנווה, או שהצלח לעשות את עצמך גדולה יותר מאחרות.
לא, אמרתי לך, המדם. המדם, חד משמעית. בכוונה. זה הכי בכוונה. כן, אבל יצא מגניב.
יצא מאוד יפה.
מפגן של כוח נשי כזה, ממש מגניב.
זהו, זה גם ליינאפ כזה מכובד.
לא כולן יופיעו, אני לא רוצה שיש יחשבו שהם באים לראות 30 סטנדאפיסטיות בערב. יהיו 5-6 בכל ערב, יהיו כזה הופעות מלאות, כאילו יהיה כזה מגוון.
יאללה, מה נהדר, בהצלחה מאוד.
מתי נפתח?
תודה רבה, ב-22 ביולי. זה יום חמישי.
עוד שבוע בדיוק. עוד שבוע בדיוק.
עוד שבוע בדיוק, ואתם תבואו, כי זה יום חמישי, ובשישי אין תוכנית.
נכון.
המבטים המבוהלים.
רגע, בוא תנריץ, אני חושב שיש לי איזה אירוע משפחתי.
לא, לא חייבים לערב הראשון, זה בסדר, יש לכם פתור.
גם אז?
זה בסדר.
סתם, זה לא אישי, זה פשוט כאילו, תשיבת.
בסוף אני אצליח לגרור אותך לסטנדאפ שלי.
ברור, 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 ברור. שיהיה המון המון בהצלחה, חייבי.
תודה, תודה.
אנחנו פשוט הבאת ספיישל, והוא יהיה ספיישל פייסבוקאי.
אז אוקיי, אז תעלו, כן, נשים מצחיקות.
איזה ספיישל נשים מצחיקות, יוטיוב, טיק טוק, כזה מין?
גם וגם, כן.
אז כל הלינקים...
אנחנו נעלה, או שלא, או שנשמור אותם, כדי שאני לא צריך לעבוד בשבוע הבא.
לא, נראה לי שתעבדי בשבוע הבא. נעשה איזה ספיישל פייסבוקי כזה שחוגג את פתיחת...
למרות ששבוע הבא כשנדבר בחמישי, זה יהיה בערב הפתיחה, ביום הפתיחה של הזה, אז...
גם
אז תצטרכי להיות אפילו טובה יותר.
אני ויתרתי, אני ויתרתי. הסתדרתי עם נמוכים מאוד.
חגי, תודה.
תודה לכם, הזמנתם אותי.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
אוקיי, אוקיי.
מה אוקיי?
לא, בסדר.
אוקיי. שאתי שאתה אוקיי, אוקיי. שאתה אומר להגיד משהו.
לא, לא, בקטע סטטיקי.
בדיוק, בסגנון סטטיק. אני מעוניין להמליץ על סרט. הסרט נקרא אגדת חורבן. זה סרט ישראלי, סרט של, של גידי דר, והוא כתב את התסריט גם יחד עם שולי רן. וזה הרבה מאוד סרט של, של דוד פולנסקי, המאייר. האומן, הצייר היוצא דופן, אחרי שאתה רואה את הסרט הזה. זה סרט שהוא... זאת אומרת, הוא מצויר, אבל כאילו לא מונפש. זאת אומרת, זה בעצם... תמונות אחת אחרי השנייה. זה יותר דומה לקומיקס, אבל הציורים נראים כמו ציורי שמן. הציורים יפים ומרשימים. אתה באמת מתבונן באיזו תערוכה יוצא דופן של אומנות. הסרט מספר את סיפור חורבן בית שני, מלחמות היהודים ברומאים, והמלחמות הפנימיות של הקנאים וכן הלאה, לא כטייק על הדבר, אלא את הדבר, זאת אומרת, גיבורי הסרט הם לצורך העניין, זה בר גיורא ויוחנן בן זכאי, ועל המלחמות הפנימיות ושנאת החינם והדיכוי מלמעלה שהובילו בסופו של דבר לחורבן הבית ולחורבן הבית הפנימי.
כן. טוב?
זה, זה, זה יפה ברמה עוצרת נשימה. וואו. באמת, זה סרט יפה יפה. יש משהו בהתעקשות על רעיון שנאת החינם שמוגש כאילו... בואו תראו איך שזה יכול לקרות גם עכשיו. זאת אומרת, משהו, משהו טיפה דידקטי עכשווי, שהוא כמובן מתבקש מתוך המסע, אבל אני חושב שטיפה לוחצים עליו. כן, כן.
תגיד, זה
ובמובן הזה, אני רגע שזה טיפה מרחיק אותי, אבל החוויה, כאילו לא רק האסתטית, החוויה הקולנועית השלמה, מאוד יוצא דופן.
שעה וחצי? סרט סרט כזה?
סרט סרט, אני לא יודעת אם שעה וחצי או לא.
וזה מחזיק בטכניקה הזאת הקולנועית של תמונות קפואות, מצוירות, מחזיק את הסיפור ככה
בכל האור? זה לא רק מחזיק, אתה לא מאמין כמה מהר אתה מתמסר לזה.
וואלה. נשמע מרתק, כאילו נשמע משהו...
מתפעל מהדבר... עכשיו גם הסיפור ההיסטורי הוא סיפור היסטורי מרתק. עכשיו, אני כאדם מאוד 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 חילוני, ההזדמנויות שיש לי להיחשף לעומק לסיפורים ההיסטוריים של העם היהודי מועטות, אין מה לעשות. וכמובן לרעיונות הדתיים שעומדים מאחוריהם, לא רק ההיסטוריה. זאת אומרת, כאדם חילוני אני לא נחשף לרקע הדתי מספיק. מאוד יוצא דופן. ממש ממש כדאי לך לראות זה, וכדאי לראות זה על מסך גדול, כי זה כאמור נורא מרשים, ובנוי למסך גדול. זהו. זה נקרא אגדת חורבן.
נשמע מסקרן מאוד מאוד. ראיתי על זה איזשהו...
בעצם, זה מוזר להגיד דיבוב על הסרט, אבל כאילו את הדמויות המצוירות מגלמים. מוני מושונו ושולי רן ויאללה בקסיס, ועמוס תמם, מלא כאילו סרטן. כן.
נשמע באמת יפה, נשמע באמת יפה. קצת לא נעים לי להביא את הדבר הארצי שרציתי לדבר עליו עכשיו.
אתה יכול לשים שיר בין לבין.
אחרי עולם רוח כזה.
ואתה יכול פשוט...
לא, אני פשוט נזרום.
כן, לשלב בין...
רציתי לדבר על מכירה של רכב.
מכירה של רכב, בסדר.
כן, זה דבר שאני עסוק בו בימים אלה.
בסדר.
חייבי, אם מישהו רוצה סטארט-אפ או רפורמה ממשלתית או משהו כזה... חייבים לשפר את העניין הזה של קנייה ומחירה רכב, של קנייה ומחירת רכב. כי אם אתה לא עושה את זה, נגיד, דרך טריידין, אני לא עושה את זה דרך טריידין, כי אתה מפסיד הרבה כסף.
בשנים לא עושה את זה שלא דרך טריידין.
זה, אתה מרגיש שאתה יוצא למלחמה, וזה לא נעים, זאת חוויה לא נעימה. ובמזל, מזל, מזל גדול, יצא לי שאני מוכר לאדם באמת מאוד נחמד וישר והגון, אבל אתה רק... חושד שמנסים, וזה לא תחושה סובייקטיבית שלי, זה אתה יודע, אתה כל הזמן באיזה מגננה ומתקפה.
למה?
כי אתה מפרסם, ואז מתקשרים אליך כל מיני אנשים, ומתחילים להתווכח איתך, אתה יודע, על המחיר ועל האוטו, עוד לפי שבכלל באו וראו אותו. אלה מישהו כאילו, ממש כאילו, אמרתי לו, תקשיב אחי, אני לא...
בוא תראה את האוטו.
מה אתה רוצה ממני? 2018 מוכרים במחיר שאתה מבקש. אני רוצה שתקנה 2018.
לא, גם יש מחירון.
יש מחירון. אבל לא, כאילו מוכרים מתחת למחירון, אבל עכשיו זה שוק של מוכרים בעצם, כי יש ביקוש משוגע של מכוניות.
אבל לא ביקשת מעל המחירון?
ביקשתי מעל המחירון, כי זה אוטו עם קילומטרז' מאוד נמוך.
מאוד נמוך, אוקיי.
אבל זה בשקלול של הקילומטרז' של לוי יצחק. זאת אומרת, לא, כשאתה מזין את הקילומטרז' הנמוך, הוא מקפיץ את המחיר.
לא הייתה שם איזו חזירות.
לא, ממש לא.
אז מה, אלוין, קשה חנך אותך? או שהוא באמת חושב שיצא לשכנע?
כן, כן, וזה לא המחירון, וזה המחירון של יד שתיים, וזה המחירון של זה. אנשים רבים איתך על כל דבר, ואז כבר שאתה מגיע כאילו לבדיקה עם מישהו, אז זה תמיד טעון כזה, כי אתה יודע שאתה הולך, הוא יהיה הקטגור של האוטו, ואתה תהיה הסנגור של האוטו.
איזה סיוט.
כל סריטה היא זה, וכל טיקטוק במנוע, ושאתה הולך לבדיקה, אז אתה כאילו, בסוף הוא מסביר למה האוטו זה בעצם הדבר הגרוע ביותר עלי אדמות. מבחינת הנזילות, וזה דברים שהם הכי טריוויאליים.
הוא הכי גרוע עלי אדמות, אבל הוא עדיין רוצה אותו, פשוט בפחות כסף.
בדיוק. ואז התחיל להתווכח, וכן, זה עבר, זאת חוויה, עכשיו נכון, יש מגרשים שעושים את זה, וטריידין, ואתה, אבל, אבל אתה משלם המון כסף, אתה מפסיד המון כסף שאתה עושה את זה ככה.
אני יודע, אני עושה את זה ככה שנים כבר.
וגם אני עשיתי את זה כמה פעמים ככה, והפעם לא רציתי, לא רציתי, כאילו, אתה יודע, את הפרמיה הזאת של הטריידין, שהיא הרבה כסף.
אבל אני לא רוצה את המאבק כזה. אבל זה לא צריך להגיע ל-20%.
אבל חייבים לשפר את עניין המאבק, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, זה לא צריך...
באיזה אופן?
קנייה ומחירה...
צריך לשפר את ה... את ה... את ה... זה רוח האנושי. צריך לשפר התרבות... את בני האדם צריך כן. לשפר. אבל יכול להיות, אגב, שזה משהו גם שהוא עכשווי, לא רק בגלל התחרות, כאילו על רכבים, כי יש מעט רכבים, אלא שאנשים עכשיו... בתוך המציאות הברדק הם עוד יותר עסוקים בלא לצאת פריירים.
כן, אבל אני חושב שזה תמיד היה ככה, תמיד הרגשתי ככה, פשוט הרבה זמן לא עשיתי את זה ונזכרתי בתחושות.
כן, אתה אומר, זה בגלל שהרבה זמן לא פגשת את זה.
כן, כן, כן. חייבים איכשהו לרקח את החוויה, לעשות אותה יותר קלה, יותר יעילה, יותר נוחה. משהו בממשק, ועכשיו אתה יודע, צריך ללכת לדואר, לעשות... לא יודע. זה לא נעים.
צריך ללכת לדואר ולעשות העברת בעלות.
כן.
יפתל.
כולל הקונפליקט, מי משלם את העברת בעלות?
כמה היא עולה?
300 ומשהו שקל, נדמה לי, אפילו עוד לא בדקתי לגמרי.
חצי חצי, אפשר?
אנשים, יש, כתבתי בגוגל, מי משלם העברת בעלות?
מה קיבלת?
אומרים או המוכר או שעושים חצי חצי, שזאת חלופה מקובלת גם. אוקיי. לא, אני אלך על חצי חצי, ברור, כאילו, לא בכלל צריך להתווכח על זה, אבל אני אומר, זה מסורבל מדי, פשוט מסורבל מדי. צריך לייעל את כל הסיפור הזה.
לייעל אבל אולי טכנית, זאת אומרת, איזושהי אפליקציה, איזה טינדר מכוניות.
כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק, טינדר מכוניות זה דבר טוב. אבל אז לך תתווכח על מחירים ועניינים, וזה. וכל, הרי בארצות הברית, כל עניין רישום הרכב הוא הרבה יותר...
פשוט?
קל ופשוט, כי אתה לא צריך את ההסדור, אתה פשוט נכנס, קונה, זהו שלך, זה כמו קורקינט לצורך העניין. אין את כל המעורבות הממשלתית בתוך הסיפור הזה, של המדינה.
האמת שנסעתי אחריך...
או יש, אבל היא פחותה.
לפני כמה ימים, תחילת השבוע, וראיתי את השלט על האוטו, עם מספר הטלפון של ידידי, ואמרתי, וואו, מדהים שהוא מסכים כאילו להיכנס לתוך הבוץ הזה ושיהיה לו בהצלחה.
כן, הנה כבר קיבלתי הודעות, מי שכתב לי רק הקונה משלום, מי שכתב לי ברור שחצי חצי, ואתה יודע.
חצי חצי, יאללה, 300 שקל, שימות 150, נו כבר, שקט כבר. 150 זה סכום ממש סביר לשלם בשביל לחסוך עוד ויכוח לא נעים.
ושוב, במקרה יצא שמי שאני מכון הוא גם אדם מאוד נחמד, אני לא יודע אם יהיה בכלל את הוויכוח הזה, אבל לא חוויה מספיק קלה ונוחה.
לא, לא הייתה. בגדול שכנעת בנוגע לטריידין, רק שתדע את זה.
כן.
חסר לי הזקן שלך, שריטות קטנות על השפתיים, אפילו השיחות לתורך הלילה. לא חסר לי הטירוף שלך, מרים אותי על הכתפיים, מרים אותי למעלה. לא חסר לי שום דבר ממך, אפילו חיבוק שהיית שפוך רק, איך נצמדנו חזק. יום שישי אצלנו בסלון, אני בסרטים ואתה בעיתון, רק לא רצינו לישון. זה כבר שבועיים, לא עושה תליך חיוך, אני יודעת שהלך לנו עבור שבועיים, לא שיחקת לי בלב, לא חסר לי, לא חסר. שקט עכשיו, רק אני ועצמי, מה נשאר לי ממך? מה רק שתיקה מפוארת. יום שישי אצלנו בסלון, אני בסרטים ואתה בעיתון, רק לא רצינו לשאול.
bye bye, que tu me prends pour une canaille. Tu fais courir la chmourotte, que je fais que des ch'touillottes, que je suis un agitateur, un briseur de cœur. Ne serait-ce pas nos différences qui briseraient nos alliances. T'as qui dit main dans la main, sans nous pas que t'es cet humain. Fermez la scène, y'a la chacherie, chacherie à l'eslama. Yo, yo.
תודה לכל אלה שכתבו שאפשר לעשות העברת בעלות באזור האישי, באינטרנט, במערכת של gov.il. לא ידעתי.
וואלה?
כן.
ואתה פשוט מכניס אשראי וזה?
כן, יש תעודת זהות, נראה לי צריך לסרוק, עניינים כזה, אבל יכול להיות יעיל.
אוי, זה כיף זה להבין שאפשר לעשות אונליין משהו שחשבת שתצטרך בשבילו ללכת לאיזה מקום שכולם שם בלי מסכות עומדים בתור.
כן.
את המגפה הבאה, המחשב ידביק אותך.
המחשב ידביק אותנו בווירוסים כבר, like from the 90s.
מו בווירוסים, הוא ידביק אותך, המשתמש.
כלומר, כמו שהקורונה נגיד יצאה מעולם העטלפים אל בני האדם, ככה המגפה הבאה תצא מעולם המחשבים.
אתה, אני לא יודע, תן לי וירוס של מחשב ידוע, אתה תדבק בו.
ומה יקרה לי? הלו וירוסים של מחשבים עושים דברים למחשב כמו לנעול אותו נגיד.
ינעל אותך.
ואני אצטרך ללכת כאילו למוקד של מכבי שישלמו כופרה?
כן.
הבנתי. אוקיי.
כן.
קול.
צריך לשלם כופרה. לווירוס יקראו. איך?
בוקר טוב, עדן יואל, מה שלומך?
אמור, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, יופי, איזה כיף.
אחלה, יופי. סיפורים טובים היום?
האמת שכן. סליחה, לא רוצה כאילו...
לעשות בילדה.
להשתחצן, אבל היה שבוע יפה מאוד.
יאללה, אז בוא נרוץ, כי באמת אנחנו פתאום רואים שהגענו ככה עם מיעוט זמן.
אוקיי, ארבע ידיעות רכילות, אחת מהן היא שקר. הסיפור הראשון זה שרינה מצליח קיבלה הצעה לתפקיד בעונה הבאה של מנייק, והיא שוקלת את צעדיה. הסיפור השני זה שמאז מערכת היחסים שלה עם שולי רנט, צופית רנט התחילה לשמור שבת.
צופית רנט שומרת שבת, כן.
הסיפור השלישי זה ממש ספיישל נשים חזקות היום, יופי, כל הכבוד. זה שאורנה פיטוסי החלה לערוך מעגלי נשים וחריימה בבית שלה, בפרדס חנה.
מעגלי נשים.
זאת הכותרת? מעגלי נשים וחריימה? או שזה מעגלי נשים ואוכלים חריימה גם?
אני מעגלי נשים וחריימה. אני לא, הכותרת הזאת יפה מדי בשביל שאני ארד לעומקה ואנסה לפרק בדיוק איפה חריימה נכנס בתמונה.
וסיפור רביעי?
סיפור רביעי ואחרון זה שאגם בוחבוט הקליטה גרסה על השיר של היהלום בשפת הסימס. שתצורף לאחד
המשחקים הקרובים.
וואי. אם זה...
That's fucking cool.
ממש.
וווירדי.
וווירדי, אבל.
זה ביזר, נחמד.
זה רעיון מבריק. אם כן, זה באמת רעיון מבריק. אז רגע, בואו נעשה סדר באייטמים.
חשבתי שאני יודע מה השקר עד שהגיע האחרון.
גם אני
חשבתי. האם
רינה מצליח מצטרפת למנייק? או שצופית גרנץ' אומרת שבת? או שאורנה פיטוסי מנחה מעגלי נשים וחריימה? או שאגם בוחבוט הקליטה את שירה יהלום בשפת הסימס?
שקר, הוא רינה מצליח.
אז אני אגיד שהשקר הוא אורנה פיטוסי.
עדן?
השקר הוא, ביום, 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 השקר הוא אגם בוחבוט.
למה לא חשב? אני הרי הבנתי שזה
מבריק, כי זה מבריק. זה רעיון שלך?
הבנתי.
זה רעיון שלי, אגם ברוך בוטים את שומעת. by all means, קדימה, עכשיו זה הזמן. זה כן דבר שקורה בחול, מדי פעם נוקחים כל מיני כזה קייטי פרי, שתשאיר את השירים שלה בשפת הסין, ואז מוסיפים את זה לאיזה חבילת הרחבה.
מה זה? זה רעיון מצוין.
אבל אני אומר, תעשו גרסה בינלאומית, Sims Israel,
נכון, שאגם ברוך בוט השיר שם את התשיריה לו.
כן, ואתה יודע, הסים שלך, שהוא הולך בבית שלו, פותח את המוזיקה, שומע את הזה, פתאום שומע, כאילו ברקע, אגם ברוך בוט כזה ב...
כן.
שר שם, סימר, שולה זמן,
אני לא יודע לעשות חיקוי של זה.
גם אני לא.
זה היה כל כך אותנטי, לייק לייק.
זה היה אותנטי מאוד, זה נכון.
וואו, נתת פה עבודה יפה, עדן.
אני מרגיש גם, אבל...
אתה יכול ללכת גאה לפתוח את סוף השבוע.
רק אדם
מרשימת אייטמים. תודה רבה, עדן.
ביי.
בשמחה,
סופת נעים. גם. אנחנו חוזרים ביום שני בעצם.
נכון, כי ביום שני זה תשעה באב.
תשעה באב.
לא משדרים בתשעה באב.
נכון.
עוצרים וזוכרים.
בדיוק. אז להתראות ביום שני?
זהו, ביי.
בוקר.